שלום רב למקשיבי התוכנית ארץ חמדה. הפינה עוסקת בארצנו ובתולדות ימינו עליה, והפעם לכבוד יום העצמאות נקדיש שיחה מיוחדת השייכת לימים האלה, לזמן הזה. במזמור קכ"ו בתהילים נאמר על ידי דוד המלך ברוח הקודש: בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. היום, יותר מבכל זמן, אנו מרגישים כנתונים בתוך חלום המתרחש באופן נפלא ביותר לנגד עינינו, ואנחנו משמשים בתוכו כאלה שפועלים בהכרה או שלא בהכרה. לפני קרוב ל-2000 שנה חרב בית המקדש השני, כשקדמו לו 100 שנות שלטון רומי מבזה ומשפיל את העם היהודי ואת ארצו הקדושה. בתנאים לא תנאים הצליח עם ישראל באותו זמן להמשיך ליצור יצירות רוחניות, וכל גדולי התנאים הכינו לדורות את המשנה ואת התורה שבעל פה. אחרי חורבן הבית נעשה ניסיון נוסף על ידי עמנו, בימי רבי עקיבא על ידי בר כוכבא, לקומם את השלטון שלנו, את המדינה שלנו, אך לא זכינו. הארץ נחרבה ועם ישראל קיבל מכה אנושה שהפילה אותו למשך אלפי שנים ונשלה אותו מארץ הקודש. במדרש איכה רבה נאמר על הפסוק: גדה בחורי אף כל קרן ישראל, כי בחורבן ביתר נגדעה קרנם של ישראל ואיננה עתידה לחזור עד בוא הגואל. אחרי חורבן ביתר, במאמץ אחרון, חיבר רבנו הקדוש את המשנה והכין את העמוד ואת המשענת לעם ישראל בגולה. זמן קצר לאחר פטירתו של רבי, בטלה הנשיאות, ורוב חכמי ישראל גלו מהארץ, ויחד איתם רוב העם היהודי, גולה אחר גולה. והמרכז הרוחני העצום שהיה בארץ ישראל, שבת. כל לימוד התורה בכל העולם בלא רוממותו נחשב כביטול תורה לעומת אותה תורה גדולה שהייתה בארץ ישראל, שאפילו הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה עליה. כך נאמר במסכת חגיגה על פי הפסוק בירמיהו: ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי. כי הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים על גאוותם של ישראל שנתלה מהם וניתנה לגויים. ובכן, ביטול שלטונם של ישראל בארץ וגלותנו לארצות נחר גורמות לצער השכינה ולבכי של הקדוש ברוך הוא במסתרים. עם תקומתה של מדינת ישראל והרמת קרנם חזרה גאוותה של מלכות שמיים, כביכול חזרה שמחה למרומים. שלטון ישראל בארץ הוא תופעה שחובקת שמיים וארץ. היא נוגעת לא רק לנו, אלא לקדוש ברוך הוא ולכל צבא השמיים. בספר ישעיה נאמר כי בחורבן בית המקדש בכו אפילו מלאכי השרת. על פי חז"ל, במדרש איכה, הרמת קרן ישראל עתידה לחזור רק בגאולה האחרונה. אם כן, תופעת הרמת קרן ישראל וחיזוק צבאו וממשלתו והניצחונות הרבים שזכינו בדורנו, יש בהם פתיחת הגאולה הנעשית בימינו ולעינינו. שלטון ישראל על הארץ הוא גם מצוות עשה, על פי דברי הרמב"ן והשגותיו לספר המצוות של הרמב"ם, וכך היא לשונו: שנצטווינו לרשת את הארץ ולא להניחה ביד זולתנו מן האומות. אם כן, הכרזת העצמאות שמשמעותה שלטון ישראל בארץ היא קיום מצוות עשה לדעת הרמב"ן. מצווה זו שעל פי דבריו שקולה כנגד כל התורה, ומחייבת כל בן ישראל בכל דור מן הדורות. מצווה זו הייתה מושבתת 2,000 שנה, וחזרה בימינו למקומה. הלכה זו שפסק הרמב"ן נפסקה בשולחן ערוך אבן העזר סימן ע"ה, שכתב בדיני שוט שבן ישראל הדר בחוץ לארץ ואשתו מסרבת לעלות עמו לארץ הקודש, רשאי להוציאה בלי כתובה. בעל הפתחי תשובה במקום כתב כי מקור ההלכה בשולחן ערוך הוא על פי דברי הרמב"ן שהסכימו לדעתו כל הראשונים והאחרונים. אם כן, שלטון ישראל בארץ היא מצוות עשה שהסכימו לה כל גדולי ישראל ונפסקה להלכה בשולחן ערוך. עוד נאמר בשולחן ערוך באור החיים סימן תקס"א, כי הרואה את ערי יהודה בחורבנם חייב לקרוע את בגדיו. בביאור המושג חורבן כתב הבית יוסף כי משמעות החורבן לא מתכוונת לחורבן ממשי, אלא אפילו הארץ מיושבת, אך הגויים שולטים, זהו החורבן האמיתי. מתברר ששלטון הגויים בארץ הוא בבחינת אבל המחייב קריאת בגדים, ולעומתו שלטון ישראל הוא תיקון של אבל זה. וכך נתקיים בהי באייר, מאפלה לאור גדול ומאבל ליום טוב. הגדרה זו של מצוות יישוב הארץ כשלטון ובעלות של ישראל, ולא רק ישיבה גרדה, מפורשת במסכת גיטין על ידי רש"י, שהגדיר את יישוב ארץ ישראל במילים הבאות: לגרש הגויים וליישב את ישראל. נס גדול זה של הקמת המדינה והיכולת להחזיק בהקמתה הביא בעקבותיו 3 תהליכים עצומים שכל אחד מהם ראוי בפני עצמו להשתבח בתהילות השם ולקובעו כיום טוב. א', בשעת הקמת המדינה נחקק חוק השבות המאפשר לכל יהודי בעולם להתיישב בארץ ללא עוררין. חוק זה בתוך 2 השנים הראשונות להקמת המדינה הביא לעליית 900 אלף יהודים לארץ, ובמשך 50 שנה האחרונות הביא לעליית רוב הגלויות המרות והקשות שהיו סגורות על מנעול ובריח לפני אחינו היושבים בהם. גלות סוריה ותימן, רוסיה, אתיופיה, עיראק ומצרים, לוב, מרוקו ועוד ועוד. זכינו לראות כיצד מסך הברזל שחצה את העולם לשניים נפרץ והמוני בית ישראל שווים לארצם. כדאי להזכיר בהקשר לכך את דברי חז"ל במסכת תענית, כי גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. ועוד נאמר שם כי כל יהודי שעולה לארץ, כביכול הקדוש ברוך הוא חוזר יחד איתו. כך שקיבוץ גלויות מחולל נפלאות גם בארץ וגם בשמיים. בדברי הרמב״ם בסוף הלכות מלכים נאמר כי מי שלא מאמין במשיח הרי הוא כופר בתורת משה. וכאן בתורת משה נאמר על המשיח, מביא הרמב״ם כמקור את הפסוק ושב השם את שבותך ושב וקיבצך מכל העמים. אם כן, קיבוץ גלויות הוא תופעה משיחית שמי שלא מכיר בה הרי הוא בבחינת אפיקורוס. אין שום ספק שקיבוץ גלויות הוא העובדה הברורה ביותר שאנו פוגשים אותה ברחובות יום יום, כאשר אנו שומעים כמעט את כל השפות ממזרח וממערב מדוברות על ידי עולים בכל רחוב ורחוב. תהליך שני שגם הוא עצום הוא קשור לתקומת ארץ ישראל. עם שיבת ישראל לארץ זכינו לראות כיצד חלקי הארץ שהיו שוממים מבלי עובר, מלאים ביצות וחורבן, נהפכו שדות פורחים, המגדלים ומפרנסים את בניה ובוניה של הארץ. ואנו רואים בעינינו כיצד מתקיימים דברי הנביא, הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, וערים מחורבות בצורות ישבו. ערי ישראל נבנות, והארץ פורחת, והמדבר נסוג נסיגה אחרי נסיגה. פריחה זו של הארץ גם היא מובאת בגמרא כסימן ברור של גאולה. כך נאמר בסנהדרין צדיק זין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, ופריכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הצלה זו של הארץ מחורבנה, יחד עם חיזוקם של ישראל, הביאה לנס הגדול והכביר של מלחמת ששת הימים, בה זכינו לראות את שחרורם של המחוזות הקדושים ביותר בארץ, שהיו בידי אויב 19 שנה. ארץ יהודה רובה ככולה הייתה בשבי. ארץ יהודה שעליה נאמר הייתה יהודה לקודשו. זכינו לחזור לחברון אל אבותינו ואמותינו הקדושים, שאלפי שנים לא יכולנו לשפוך את ליבנו לידם. זכינו לראות מחדש את קבר רחל אמנו הקדושה, שעליה ואליה אמר הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי, כי יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. מעל הכל, זכינו לירושלים עיר הקודש, אל הר הבית ואל הכותל המערבי, שמאז מלא בכל שעות היממה, ומאז מתקיימים לידו מפעם לפעם תפילות ברובם של מאות אלפי ישראל, שכמותם לא היו מאז הבית השני. ניסים אלו של מלחמת ששת הימים היכו בתדהמה אפילו את הגויים הרחוקים. אפילו ביפן התעוררה תנועה לתמיכה בעם ישראל, כיוון שהוא עם השם. התהליך השלישי, הנשגב לא פחות, ועתיד להראות את אורו עם הימשכות הימים, הביא לתקומה השלישית, תקומת התורה. אם בזמן הקמת המדינה היו הישיבות בארץ מדולדלות, במצב של עוני ונסיגה, התחילה התורה לפרוח מיום ליום, בכל הרבדים ובכל החוגים. ישיבות וכוללים, תלמודי תורה ואולפנות, ישיבות תיכוניות וישיבות מקצועיות בכל הארץ. המוני בית ישראל הלומדים דף יומי מדי יום ביומו. והכוח הגדול המחזיק את התורה הוא על ידי ממשלת ישראל, המפרנסת כיום אלפי לומדי תורה. היום רשומים בארץ מגיל 18 ומעלה כ100,000 לומדי תורה. לא היה כדבר הזה אולי גם בבית שני ואולי גם בבית ראשון. גם בבית ראשון ובבית שני לא נאמר כי המלכות של ישראל הייתה מחזיקה ומשלמת ללומדי תורה ולישיבות. במדינת ישראל חוקי הקידושין והגירושין נקבעים אך ורק על פי בית דין הפוסק על פי תורה שבכתב ודברי חז"ל. השבת הוא יום השבתון היחיד המוכר בחוק המדינה. יום הכיפורים הוא היום המראה לאין כל שמדינת ישראל היא מדינת התורה אפילו ברחובות העיר, ברדיו, בתקשורת, בתחבורה ובכל מקום. החמץ אסור במדינת ישראל על פי חוק. אמנם יש נטיות לחרסם בכל החוקים ובכל הצורות. מתנהלת מלחמת תרבות על ידי ממשיכי הגלות, תלמידי התרבות הנוכרית, אולם לא תצלח דרכם. הציבור המאמין וגם הציבור הרחוק שהולך ומתקרב מיום ליום, שומר על חוקי התורה מכוח הכרתו גם ללא תמיכה של תקשורת או בתי משפט. בצבא ישראל הכשרות נשברת על ידי חוק, והתורה הולכת ופורחת, הולכת ומשגשגת מיום ליום. רבים מאוד דורשי הכשרות למהדרין מן המהדרין. קרוב לרבע מחברי הכנסת, שומרי תורה ומצוות מלאים, ועוד היד נטויה. התפתחה בארץ בשנים האחרונות תנועת תשובה עצומה שלא היה כדוגמתה מאז ומעולם. מכל החוגים ומכל הזרמים שווים רבים אל התורה ולמצוות. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוה. אם נזכור כי מאחרי כל התופעות הנפלאות האלו עומד היום הגדול, יום העצמאות, שהוא הפותח את כל עלייתם של ישראל, את הגאולה העתידה, ואת שמחתו של הקדוש ברוך הוא במרומים. ברור מעל כל הספקות והמחלוקות בפרטי ההלכות, כי קריאת הלל ביום הזה היא לא רק קריאת המוח והשכל היהודי הבריאים על פי התורה וההלכה, אלא היא גם צעקת הלב הבריא. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. נסיים בדברי המלאך לדניאל בסוף הספר, אשרי המאמין ויחכה ויגיע. מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחיש את קץ הגאולה, ונזכה כולנו ליום הישועה השלמה במהרה בימינו אמן.